כן, דף כפתת עמוד ב' בסוף העמוד. היה פה, ראינו פה מחלוקת לגבי שדה אחוזה שאדם מוכר, אז כידוע אם הוא מוכר לפני היובל, ביובל השדה חוזרת לבעליה. השאלה מה קורה אם מוכר בשנת היובל עצמה? זה שטר ושוברו בצידו, הוא מוכר בשנת היובל והיובל בעצמו הוא משחרר ומחזיר את השדה למוכר. אז היה מחלוקת בין רב לשמואל, הייתה מחלוקת בין רב לשמואל, שרב אמר זה לא תופס, אינה מכורה, ושמואל אמר מכורה ויוצאה, כלומר זה כן תופס ויוצאת, יוצאת ביובל.
ולא חוזר
לא, זה חוזר לבעלים, רק... כן. בעצם השאלה הייתה, כן, האם המחר הזה, העסקה הזאת, היא באמת תופסת, או שלפי שמואל היא לא תופסת? רב אמר מכורה ויוצא, או שמואל אמר זה היה באמצע עמוד? שמואל אמר אינה מכורה כל עיקר. עכשיו, אז אני רוצה להתחיל מפה, אמר אבנן, שורה שלישית מהרחבות. אמר, כן, נחזור בזריזות שנוכל... אמר אבנן, שמעית מיני דמר שמואל טרטה, אני שמעתי בשם שמואל, משמואל בעצמו, שני דינים, שני דברים, חד אך, דין אחד שמעתי ממנו לגבי מוכר שדה אחוזה ביובל עצמו שאינה מכורה כל עיקר, ואידך הדין השני המוכר עבדו לעובד כוכבים או בחוץ על הארץ יצא לחירות. יש איסור למכור את העבד, עבד עברי לגוי או גם אפילו ליהודי אבל שגר בחוץ לארץ, כי בעצם בזה אתה מפקיע אותו ממצוות, בזה שאתה מוכר אותו לגוי אתה מפקיע אותו ממצוות לגמרי, בזה שאתה מוכר אותו לחוץ לארץ ליהודי, אתה גם כן מפקיע אותו מצוות התלויות בארץ, מקדושת הארץ, בכלל לחיות בחוץ לארץ, הוא עלול שם, כן, אנחנו יודעים לצערנו.
זה לא היה להביא כנעני גם כן, כי יש שם מצוות כאישה,
כן, נכון, נכון, גם עבד כנעני. השאלה הייתה, האם, גם עבד כנעני, נכון? הערה נכונה. אז מי שמוכר אותו יצא לחירות. העבד הזה יוצא לחירות. עכשיו, זה שני דינים ששמעתי משמואל, אבל שמעתי ממנו באחד מהם, אחד האדריס ויני, באחד מהמקרים, הכסף חוזר, היות והעסקה התבטלה, אז הכסף חוזר והקונה מקבל בחזרה את כספו. ובשני לא, חד האדרי זביני, וחד הלא האדרי זביני, ובשני לא חוזר המקח, והקונה הפסיד את כספו בעצם, בגלל שזו עסקה לא טובה. ולא ידענה, אומר אבנן, ולא ידענה, היי מיני.
איזה זה זה ואיזה.
איזה זה זה ואיזה זה זה. אמר רב יוסף, נכס זה ענן, בוא נסתכל אנחנו, וננסה לברר דרך הברייתא שיש לנו, ונכריע. מי דתניה בברייתא, המוכר עבדו בחוץ לארץ יצא לחירות וצריך גט שחרור מרבו שני. שמע מינה, מדקרי לילה שני רבו, אלמה לא הדרי זביני. כן, הברייתא מדברת על המקרה השני של מוכר עבדו לחוץ לארץ, אז מה כתוב שמה? יצא לחירות, אבל הוא לא יכול לצאת סתם ככה, כמו שאמרנו שבאמת דובר על עבד כנעני, עבד כנעני לא יוצא סתם ככה, וצריך גט שחרור מרבו שני. דהיינו, הקונה... צריך לתת לו שטר שחרור כדי שהוא ישתחרר לגמרי. איך קוראים לו רבו שני? אם נגיד שהעסקה בכלל לא תפסה, אז איך קוראים לאדון הזה רבו שני? שמאמינה שבאמת העסקה תפסה, הקנייה הקנייה, ועכשיו מטילים על אותו קונה לשחרר אותו, אז הכסף לא חוזר אליו. וממילא מה יוצא? אם בדין הזה הכסף לא חוזר, אלא בדין השני, וכי כאמר שמואל, הכה, לגבי שדה אחוזה שמחרה ביובל עצמו, אינה מחורה, אינה מחורה, ומאות חוזרים. כן, יש פה טעות, כנראה שמיטו את האינה מחורה, כי חשבו שזה אותו מילה פעמיים, אבל הכוונה, ששמואל אמר אינה מחורה, הוא התכוון אינה מחורה, ומאות חוזרים. דהיינו, במקרה הזה, הקונה לא יפסיד את הכסף, יגיד לו, תשמע, מחרת ביובל, אז... לא תפס. עכשיו, רש"י פה מעיר הערה חשובה. מה ההבדל בין רב לשמואל? הרי לפני שהגמרא הכריעה את המסקנה שלה, כשהיא חשבה שייתכן ששדה אחוזה, הכסף כן חוזר. אז זה בעצם רב ושמואל אותו דבר. רב אמר, אינה מחורה כל עיקר. מה זה אינה מחורה? אינה מחורה, זה אומר שהכסף, שאין פה עסקה והכסף חוזר. ושמואל אומר, מחורה, ואתה חשבת להגיד בהתחלה שהכוונה מחורה ומה? והכסף חוזר, אז מה ההבדל בין רב לשמואל? זה אותו דבר בדיוק. מה זה משנה? הכסף חוזר, אין עסקה. אם הכסף חוזר, זאת אומרת שהעסקה בטלה, אז בשניהם העסקה בטלה. אז מה בכלל האב האמינה של הגמרא? היא לא מובנת, ככה רש"י שואל. אומר רש"י, יש פה שתי נפקמינות. בכל זאת. כי כמו שאמרת נכון, האם היה רגע של מכר, הכסף חוזר. אבל עדיין תהיו שני נפקמינות. למה? כי אם נגיד שהיה רגע של מכר, אז רש"י נותן דוגמה למקרה שהוא מחר שדה עם אילנות, והקונה קצץ את האילנות. כן? אז לפי רב, הוא קצץ את האילנות, שדה שלו, הוא רוצה לעשות שם משהו אחר, קצץ את כל האילנות. אז לפי רב, שאמר שיש פה מחר ואחר כך השדה יוצאת, אז בסדר, הוא מחזיר לו את השדה ואת האילנות, זה היה ברשותו.
בלי האילנות.
אבל לפי שמואל שאמר שהמחר לא תפס, אז אתה בכלל לא הקונה, זה בכלל אין פה כלום, אתה סתם אדם. מה קצצת לי את האילנות? תחזיר לי את האילנות. זה נפקמין הראשונה. נפקמין השנייה מביא רש"י. יש לנו דין שנקרא קניין הגב. זה רש"י שנמצא ארבע שורות מהסוף. הנה מי. אתם רואים ארבע שורות מסוף העמוד ברש"י. הנה מי, כגון שמחר עימה מטלטלין, והחזיק לוקח בקרקעות ולא משך המטלטלין. יש דין שנקרא קניין הגב, שאפשר להקנות מטלטלין אגב הקרקע. אני מוכר קרקע, ואגב הקרקע גם מטלטלין. כן, למשל, היום כשרוצים לעשות עסקאות, למשל מכירת חמץ, כשרוצים שזה יהיה בהידור, אז מקנים לגוי בכל הקניינים האפשריים. אחד הקניינים זה קניין הגב, מקנים לגוי את הקרקע, אפשר אפילו רק להזכיר לו קרקע, ואגב הקרקע אתה קונה אפילו בלי למשוך את כל... את כל המטלטלים, את כל החמץ. בוודאי. יש שם רשימה של איזה חמישה קניינים, חמישה שישה קניינים, כדי לצאת ידי כל הדעות, כל הקניינים האפשריים. מעמד, כן. אז אחד הקניינים זה קניין הגב. אז קניין הגב, מתי הוא עובד? כשיש עסקת נדלן, עסקה של קרקע, אז על הגב, הגב זה אני גם מוכר מטלטלין. עכשיו, אז פה תהיה נפקא מינה. לפי רב שיש פה עסקה מחורה ויוצאה, אז יש פה גם קניין הגב, אז אם הוא בעסקה הזאת צירף גם מטלטלין, תפס. לפי שמואל אין פה בכלל עסקה, אז זה לא תפס. אין פה עסקת מכירת קרקע, אז ממילא העסק הזה לא תפס, ולכן יש פה בכל זאת נפקמין, אבל לכן הגמרא העלתה בדעתה ששמואל סובר שהכסף חוזר חזרה. למסקנה, רב יוסף דייק שזה באמת לא ככה, הנפקמין היותר גדולה, כי לפי שמואל, אינה מחורה ומאות חוזרים. אז ממש נפקמין הגדולה, כי לפי רב מחורה ויוצאה. ולפי שמואל, הקונה מקבל חזרה, זה כמו מקח טעות בעצם, אין פה עסקה, וממילא הקונה מקבל חזרה את הכסף שלו. שאומרת הגמרא, ורב ענן, שהוא שאל את השאלה, והיה לו את הספק הזה בדעת שמואל, איך הוא לא ידע להגיד את אותה הוכחה שרב יוסף אמר? כתוב רבו שני, סימן שהבעבד זה רבו שני, שהעסקה. למה הוא לא פשט את זה מאותו מקום? אומרת, מה, ברייתא לא שמיע לי. הוא לא הכיר את הברייתא, כידוע שהמוראים את המשניות הם חייבים לדעת. אבל ברייתות, הם לא ידעו את כל הברייתות. אומרת הגמרא, ומה עם שמואל? אז הוא אומר, ודי שמואל, ששמואל אמר את המילים אינה מחורה, ממה היא דאינה מחורה ומאות חוזרים? דילמה, אינה מחורה ומאות מתנה, מי דאי דאבה המקדש אחותו. כלומר, מצאנו כבר דוגמה ששמואל בעצמו מדבר על מקרה דומה, והוא אומר שמעות מתנה. מה הכוונה? שמואל אומר דבר כזה, אדם שמקדש את אחותו, דאיתמר, המקדש אחותו, אדם שבא לאחותו, אמר לה, ראה את מקודש לי, נתן לה כסף. רב, ברור שזה לא תופס, כי היא ערבה עליו. השאלה, מה עושים עם הכסף הזה? רב אמר, מעות חוזרים. שמואל אמר, מעות מתנה. רב בא ואומר, אם העסקה, אם הקידושים מתבטלים, אז הכסף חוזר.
זה באמת, זה
הכל טעות. שמואל אומר, מעות מתנה. הגמרא בקידושין מסבירה שהם חולקים בשאלה, האדם יודע שאין קידושים תופסים באחותו. עכשיו השאלה, מה הוא התכוון כשנתן לה בכל זאת את הכסף? לפי הסבר אחד, גמר ונתן לשם קידושין. אולי זה כן יעבוד. לפי שמואל, לשם פיקדון, סליחה, שהיא תשמור לו בינתיים, רק במקום שהוא יגיד לה, בואי תשמרי לי על הכסף, הוא עשה את זה בדרך אחרת. אבל לפי שמואל, שם במסכת קידושין, אדם שבא ונתן לאחותו, אז הוא התכוון לתת לה מתנה, רק הוא עשה את זה בצורה כזאת. אבל בעצם התכוון לתת לה מתנה, וממילא היא לא צריכה להחזיר לו. לפי רב היא כן צריכה להחזיר לו, כי זה פיקדון. אז כמו ששם שמואל אמר שמעות מתנה, אולי גם פה אותו דבר, אדם שבא ומחר שדה ביובל, כולם יודעים שביובל השדה יוצאת, אז מה הוא התכוון? שהמעות יהיו מתנה. ואז היה יוצא באמת שהמעות יישארו, לכן רבנן אומר, אני לא ידעתי להכריע. אולי אינה מכורה, הוא מעות מתנה. כן? אמנם היא לא מכורה, העסקה לא הצליחה, אבל המעות ניתנו בשם מתנה, ולכן אני לא ידעתי להוכיח. בסופו של דבר, רב יוסף הוכיח מהברייתא, וזאת ההוכחה.
אז אדם לא צריך כאילו להכריז שהוא נותן מתנה, אז אנחנו מבינים שזה נותן לה.
ככה שמואל טוען. הוא נתן לה, מה פרוס? הוא נתן לה. רק אני אומר, זה נכון שזה היה נעשה בצורה של קידושין. אם זה דבר שזה פרט שהוא לא ידע הלכתי, למשל, אדם חשב שמותר לקדש בלי עדים, נגיד. אז אפשר להגיד שהוא טעה, הוא חשב שעד אחד מספיק, הוא לא ידע שקרובי משפחה פסולים לעדות. אז אני לא אגיד, הקידושים התבטלו, סימן שהוא נתן לשם מתנה. לא, זה אדם לא יודע. אבל לקדש את אחותו, כולם יודעים שזה לא שייך. ואלה סביר להניח שזה לשם מתנה. אצלנו? הוא מקדש את אחותו, נתן כסף לאחות. הוא מקדש את אחותו.
לא, הוא מקדש
אותו,
אני חשבתי שהוא מקדש אותה למישהו אחר.
לא, לא. כמו נישואי קטנה, לא. הוא בא ואומר לאחותו, הרי את מקודשת לי. דבר מופקע, אבל עדיין יש מחלוקת, כי רב אומר זה פיקדון, ושאומר לו זה מתנה. אמר לאביי לרב יוסף. עכשיו, בכל זאת, הוא שואל הבית רב יוסף, מהי חזית דקנסינן לילה לוקח? נקנסי למוכר. בסופו של דבר, לגבי העבד, העבד שאמרנו שהוא מכר אותו לחוץ לארץ, אז הקונה צריך לתת לו שטר שחרור, שחרר אותו. אז מה יוצא? הוא הפסיד את כל הכסף. אמרנו שהכסף לא חוזר. קוראים לו רבו שני, העסקה הצליחה. למה? כנס. מה קנית יהודי, או קנית עבד, שחייב במצוות, בחוץ לארץ? לא היית צריך לקנות. בסדר, אני לא בסדר, אבל גם הוא עוד יותר לא בסדר שהוא מכר לי. למה קונסים אותו ולא קונסים את המוכר? אומרת הגמרא, אמר לי, לאו אח בר הגנב, אלא חור הגנב. זה פתגם כזה, שלא אכבר, אכבר נכנס ואכל ממחסן מלא תבועה. אז רואים, לא אכבר השם, מי השם? החור השם. אם לא היה שם חור, הוא לא היה, אני יכול להיכנס. אז ממילא, אתה אחור, אתה קונה, בלי הקונה, הוא לא יכל למכור לחוץ לארץ, אתה באת וקנית, אתה אשם.
אתה אפשרת את
הדבר הזה. אז הוא אומר לו, אומרת הגמרא, יופי, בסדר, אבל אליו אכבר אחור המנהלי. אם לא היה אכבר, אז אחור לא היה עושה שום דבר, אחור לא היה גורם שום נזק, אז גם פה, בלי מוכר, לא היה קורה פה שום דבר. אמרת הגמרא, נכון, שניהם צריכים לשאת בנטל האשמה הזאת של המעשה הלא ראוי הזה, למכור עבד לחוץ לארצורים, כמה זה היה חמור להם, הדבר הזה, היום אנחנו ככה. לשלוח, אפילו עבד כנעני, כמו שאמרת, נכון, עבד כנעני שחייב במצוות כאישה, לשלוח אותו לחיות בחוץ לארץ, כשהוא משתחרר הוא נהיה יהודי, והוא איפשהו התאמה שם, זה מפקיע אותו ממצוות. אז לכן כנסו אותו. אז את מי כנסו? אומרת הגמרא, מסתברא איך הדאית אלי איסורא כנסינן. מסתברא שכונסים, איפה שהאיסור נמצא? האיסור כרגע, הבעיה כרגע נמצאת אצלו, אז אצלו, מה לעשות? זה אצל השני כבר. אז השני צריך לשחרר אותו. אנחנו חוזרים למשנה. אומרת הגמרא, הייתה שנת שידפון וכו'. המשנה אמרה שמי שמוכר שדה אחוזה, אז הוא, הזמן לפדיון, לגאולה, יותר נכון, ששדה האחוזה הזה הוא רק אחרי שנתיים. קודם כל, הקונה צריך שנתיים לאכול את הפירות. שואלת הגמרא, עכשיו, הגמרא שם, המשנה שם גם אמרה, רבי אליעזר שם אמר, המשנה לפני רבי אליעזר אמרה, נרה או אווירה עולה לו מן המניין. כלומר, אם היה שם משהו שמכת מדינה, מכת טבע, שידפון, ירקון או שנת שביעית, אז השנה הזאת לא נחשבת, צריך לחשב עוד שנה. אבל אם כולם כן השקיעו ורק הוא החליט להוביר את השדה, לפעמים מעבירים את השדה כדי לשבח אותה, לא משנה איזה שיקול שלא היה לו, אבל בפועל לא היה שם, עברה שנה, עברה שנה, היית יכול לעשות ולא עשית, אז זה נחשב בכלל השנתיים. שואלת הגמרא, אשתה הובירה עולה לו, נראה מבעיה. אם הובירה, דהיינו, לא עשה בה כלום. השאירו את הבורה. השנה הזאת נחשבת כשנה, נראה מבעיה, אם הוא חרש אותה, ברור שהשנה תחשב שנה, הוא כן עשה בה משהו.
אפילו שהוא לא זרה.
אומרת הגמרא, נראה יצטריך עליה. יש פה חידוש. גם אם הוא חרש ולא זרה, יש חידוש יותר מאווירה. מה החידוש? סלקא דעתא חמינא, אמרינן לי הב לי דמיה ולעסק כמה שמלן. הב לדמיה ולעסק כמה שמלן. כלומר, זה ברור שזה נחשב השנה הזאת נחשבת. רק השאלה הייתה, האם הקונה יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אדוני, אני קיבלתי ממך שדה לא חרושה, ואני עכשיו מחזיר לך שדה חרושה, תן לי את ההשקעה שהשקעתי. זה שווה? לא, לא, אתה לא יכול לדרוש את הדבר הזה. הגענו לדעת רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, מחרה לו. מחרה לו בסוף, לפני ראש השנה. כלומר, שיש מצב שהוא יקבל שלוש עונות של פירות. למשל, אם ממש מדובר נניח על גפנים, אני חושב, זה בעיקר הפירות האלה, או פירות נשירים אחרים, שכותפים אותם ממש בסוף השנה, והוא מוכר אותה, ואז יוצא ששנתיים מיום ליום יכול להיות שלוש עונות של יבול. אם נחשיב שנתיים מיום ליום, נניח מא' אלול עד א' אלול של שנה, של עוד שנתיים, יש שלוש עונות, העונה הזאת, העונה השנה הבאה, והעונה היא גם כן. אם נניח כן, יש בציר שם. אז רבי אליעזר אומר, גם זה נחשב כי כתוב שני תבואות. אז שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, תניא, רבי אליעזר אומר, מניין שהיא מחרה לו לפני ראש השנה מלאה פירות, שלא יאמר לו הנח לפניי כדרך שהנחתי לפניך. דהיינו, תשאיר לי את הפירות, אל תקטוף אותם, אני בא וגואל את השדה, תשאיר לי את הפירות, כמו שאני מחרתי לך מלאה פירות. תלמוד לומר, במספר שני תבואות ימכור לך, פעמים שאדם אוכל שלוש תבואות בשתי שנים. רש"י מסביר איך מדייקים הפסוק. אומר רש"י, במספר שני תבואות, משמע כל תבואות שבשתי שנים. כל התבואות שיש שני תבואות, לא שני יבולים, אלא שנים של שתי. זה הולך ככה, המילה שני היא יכולה להתפרס בשתי צורות. המילה בסדר. המילה שני יכולה להתפרש בשתי צורות, כן? או שנה, או מלשון שנה, או מלשון שניים. אז שכתוב בתורה מספר שני תבואות, לא מדובר על המספר שניים, אלא השנים. אז מאיפה אני לקחתי את השנתיים האלה? מהמילה תבואות, שמיות רבים שתיים. כן? פעמיים תבואות. אז הוא אומר, כל התבואות, אז זה לא רק פעמיים, לפעמים זה יכול להיות גם שלוש, כל התבואות שיהיו בשנים האלה, מיעוט רבים שניים, שני שנים, שני זה שניים, שני זה שנים, אבל מיעוט רבים שניים, אז בשנתיים כל התבואות שיהיו.
רגע, אז מתי מתחיל?
רק נגמור את הרשי, מדאב עלי למכתב מספר שנים, או מספר תבועות, דאב ממש בשתי תבועות, החיבור הזה בין שני תבועות, הוא מלמד אותי שיש לי פה שנתיים, שבהם כל התבועות, כל היבולים שיהיו בשנתיים, אלה גם יהיו שלוש, אני מקבל אותם, מקבל אותם הקונה. מה?
אז זה שנתיים
מרגע המכירה. אתה אומר שהדוגמה של המשנה היא ראש השנה, אני חושב שאני, אני חושב, לא בדקתי את זה, שראש השנה פה זה רק כדוגמה. לא מצאנו, מצאת באיזה מקום ש, שלגבי השנתיים האלה, היה כתוב באיזה מקום ש, שהשנתיים האלה הם לא מלאות, שזה כמו שנות תורלה, שבראש השנה זה מתאפס?
ההפך, שזה שנתיים פלוס משהו.
לא קשור לראש השנה, אבל שלוש תבועות, כי זה הזמן. תראה, הבציר זה הזמן שלו, חודש אב אלול זה הזמן של הבציר, זה הכוונה. מחר לא נניח באלף אלול ויש לו שנתיים עד אלף אלול תשע"ח, ויש לו שנתיים עד אלף אלול תש"פ, אז הוא מקבל, עכשיו השדה עדיין לא בצרו אותה, את הכרם, אז יש לו את היבול של תש"ח, את היבול של תש"ט, ומגיע א' אלול של תש"פ, עדיין לא בצרו, אז הוא אומר לו, תשאיר לי, אל תבצור, אני גואל את השדה, תשאיר לי אותו. הוא אומר לו, לא, זה גם הקונה מקבל, הוא מקבל שלוש יבולים, שלושה יבולים. אני לא חושב שראש השנה משחק פה תפקיד, לא? אפשר לעיין מפרשם. אני
משלם כאילו על שתיים.
מה? לא, תראה, היבול ממילא הוא לא בחשבון. החשבון של הקרקע הוא הקרקע, אבל כאילו בפועל הוא הרוויח עוד יבול אחד. נכון. כן, זה היה המשנה הקודמת. אפשר לבדוק בפרשי המשנה, הם אומרים משהו פה על ראש השנה, אני לא ראיתי דבר כזה. מתניתי. מחרה לראשון במני, ומחר ראשון לשני ב-200. דהיינו, מנה זה 100 זוז, אז כן, הערך עלה. הראשון בא לנחלה, מחר לראובן במנה, ב-100 זוז, ואחרי זה ראובן בא ומחר לשמעון, קונה נוסף, כן? ב-200. עכשיו בא בעל הנחלה, ורוצה לגאול אותה. אז הוא הולך לשמעון, איזה מחיר הוא ישלם? אמרנו מספר שמחשבים וחישב לו אם קונה, הוא, איך הוא יחשב? לפי איזה מחיר? אומרת המשנה, אינו מחשב אלא עם הראשון שנאמר לאיש אשר מחר לו. או, כן.
זה שזה
עלה, זה,
זה,
זה הראשון. דהיינו במחיר הנמוך, במאה. אני מחזיר 100, אם היה 10 שנים עד היובל, כל שנה 10 זוזים, כך בבקשה עברו שנתיים, כך 80 זוז, שלום. אבל אני קניתי את זה ב-200, שילמתי על זה 200, לא מעניין אותי, תדון איתו, תדבר איתו, אני לא יודע. מחרה לראשון ב-200, ומחר ראשון לשני במנה. מה יהיה במקרה הפוך, כן? שבעל הנחלה מחר לראובן ב-200, וראובן מחר לשמעון במחיר זול יותר, מנה. גם פה הולכים לפי המחיר הנמוך. אינו מחשב, אלא עם האחרון. שנאמר וחישב את שניהם עם קרוב והשיב את העודף לאיש, לאיש אשר בתוכו. למי הוא משיב את העודף? לאיש, מי שעכשיו בשדה. מי עכשיו בשדה? הקונה השני, שמעון. בכמה הוא קנה? ב-100. אני מחשב לפי 100. כלומר, במילים אחרות, תמיד הולכים לכולה לטובת בעל הנחלה שיצליח לגאול את השדה. אומרת הגמרא, המשנה, אלא לא ימכור ברחוק ויגאל בקרוב. כלומר, כל הדין הזה של הגאולה, זה דווקא אם אתה בא, ואתה לא מוכר שדה אחת בשביל לקנות שדה אחרת. כי אז מה החוכמה? מחרת, כל המטרה היא שתחזיר את הנחלה אליך, אם מחרת שדה אחרת, גם אם פחות נוחה לך רחוקה או משהו כזה, עדיין, מה, לא, כל היתר הוא לגאול בכסף שיש לך. לא ימכור ברחוק ויגאל בקרוב, ברעה ויגאל ביפה. דיינו, אפילו אם שדה אחת רעה וזאת שהוא מחר יפה, עדיין, זה לא, הקונה לא יכול, אי אפשר לגאול בצורה כזאת. ולא יגאל לחצאים. נגיד, הוא אומר, טוב, יש לי חצי מהסכום, תחזיר לי חצי מהשדה. לא, אין דבר כזה. או את כל השדה או כלום לא. וכדי, סליחה, דילגתי, ולא ילווה ויגאל, גם לקחת הלוואות אי אפשר בשביל לגאול, ולא יגאל לחצאים. אז ארבעה דינים, כן? לא ייקח שדה אחרת רחוקה או הוראה, לא ילווה ויגאל, לא יגאל לחצאים. ובהקדש מותר בכולם. כלומר, אם אדם יקדיש את השדה והוא בא לפדות אותם מההקדש, כלומר לפני היובל, אז פה כל הדברים האלה כן אפשריים. אפשר לעשות את זה לחצאים, אפשר למכור שדה בשביל זה. זה חומר באדיוט ובהקדש. כלומר, זה יוצא דופן. בדרך כלל אנחנו יודעים שהקדש הוא הרבה יותר חמור. פה מצאנו דין אחד שבו דווקא אדיוט חמור יותר מהקדש, שבו אי אפשר לגאול בצורות כאלה, ובהקדש כן אפשר לפדות. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מחרה לראשון במנה, ומחרה ראשון לשני במאתיים. מניין שאינו מחשב אלא עם הראשון? תלמוד לומר לאיש אשר מחר לו. זה שמחרתי לו, הראשון, ראובן. מחרה, זה בדיוק כמו המשנה החלק הזה, כן? מחרה לראשון במאתיים, ומחר ראשון לשני במנה. מניין שאין מחשבים אלא עם השני? תלמוד לומר לאיש. כן? לאיש אשר בתוכו. איך הפסוק הולך? וחישב את שני ממקרוב, השיב את העודף לאיש. כן? מה זה לאיש? המילה לאיש מלמדת אותנו כנראה מיותרת, למדים את זה שזה הכוונה, האיש, אותו אחד שמחזיק עכשיו בשדה. דברי רבי, מה? יש את המילים כנראה אשר מחר לו, ויש את המילים לאיש. המילה לאיש מיותרת, היה אפשר לכתוב וישיב את העודף אליו או משהו כזה, אל המוכר לו, אל זה, אתה אומר, זה לא מיותר. כנראה שהיה איזושהי דרך אחרת לכתוב את זה. בכל אופן, לומדים מזה פעם לאיש, פעם אשר מחר לו. אשר מחר לו זה ראובן, לאיש זה האיש אשר בתוכו. אז לכן, למדנו מזה שיש שני מצבים, והגמרה החליטה, ותכף הגמרה תברר למה הגענו לזה, זה יהיה כל העמוד הבא לברר את זה, שהולכים לכולה. דיינו, תמיד הולכים לפי הסכום הנמוך יותר לגאולת השדה. כולה לה, לבעל הנחלה. דברי רבי. עכשיו, הברייתא, זה בדיוק כמו המשנה שלנו עד פה, זה רבי, רבי יהודה הנשיא. רבי, הממשיכה הברייתא, אבל מביאה דעה נוספת. רבי דוסטאי בן יהודה אומר, מחרה לו במנה והשביחה ועמדה על 200, מניין שאינו מחשב אלא במנה, שנאמר והשיב את העודף, העודף שבידו. והשיב את העודף, דהיינו, רבי דוסטאי ורבי יהודה מדבר על מקרה שלא היה פה שתי עסקאות, אלא באמת יש רק מוכר וקונה אחד, הוא מחר לראובן, רק הערך של הנכס ירד. הערך של הנכס ירד, או עלה, השתנה הערך של הנכס. אז במקרה הראשון, הערך עלה, כן, השביחה ועמדה על 200, אז אני אומר, מחשבים לפי מחיר הקנייה, הראשוני, המנה, כן, מאיפה אני יודע? כתוב, השיב את העודף, אני קיבלתי על השדה הזאת מנה, אז מזה אני מחשב 10 שנים, 10 זוזים וכו'. מה קורה במקרה הפוך? מחרה לו ב-200 והכסיפה, השדה הכסיפה, מה זה הכסיפה? היא התקלקלה, ירד ערכה. ועמדה על מנה מניין שאין מחשבים אלא במנה. שוב פעם אני הולך לפי המחיר הנמוך, דווקא לא לפי מחיר הקנייה אלא לפי מחיר, המחיר בעת הגאולה של השדה, שנאמר והשיב את העודף, העודף שבקרקע. כלומר, שוב פעם לומדים אותו פסוק שני דברים, והולכים תמיד לכולה. עכשיו, ההבדל בין רבי דוסטאי, שהוא מדבר על מקרה שלא היה קונה נוסף, אלא הערך השתנה בין שעת המחירה לשעת הגאולה. המחנה המשותף ששניהם אומרים שהולכים לפי המחיר הנמוך. שואלת הגמרא, מהי בעיניו? לכאורה זה אותו עיקרון, אז מה ההבדל? הולכים לפי המחיר הנמוך. אומרת הגמרא, יש בכל זאת הבדל. רבי דוסטאי לא יסכים עם רבי במקרה מסוים. באיזה מקרה? דאייקר וזל ואייקר. מקרה שהשדה הייתה שווה 200 בעת המחירה, ואחר כך הוא מכר לראובן ב-200, ואז הקרקע הוזלה ל-100 והוא מכר לשמעון ב-100, ואז בתוך כדי ששמעון מחזיק בשדה היא שוב פעם התייקרה ל-200. כשהוא בא לגאול, עוד פעם זה 200. הוא מחר ב-200, הוא בא לגאול ב-200, רק מה? באמצע הייתה עסקה שראובן מחר לשמעון ב-100. אז לפי שיטת רבי דוסטאי ברבי יהודה, יש לנו שתי נקודות. נקודה אחת זה שעת המכירה, נקודה אחת שעת הגאולה. זה 200, זה 200, אין מה לעשות. במקרה הזה הוא יצטרך לשלם 200, אין לו שום טיעון. לעומת זאת, לפי שיטת רבי, יש פה באמצע עוד עסקה, אז אני אומר, לפי מי אני הולך? אני שואל אותך, בכמה קנית, שמעון? קנית ב-100? נכון, עכשיו שווה 200, אבל בכמה קנית? ב-100? אני משלם לך 100 לאיש אשר בתוך העם. אז זה יהיה הבדל בין רבי לרבי דוסטאי ברבי יהודה. שואלת הגמרא, כן, אנחנו שורה אחת, שורה אחרונה מהצרות, וממיידה לכולה, דילמה לחומרה. בסדר, הבאת שני פסוקים, בין לרבי, בין לרבי דוסטאי ברבי יהודה. אבל מי אמר שהולכים לכולה? אולי בדיוק הפוך? אולי תמיד נחשב את המחיר הגבוה. הרי הפסוק לא אמר על מה הוא מדבר. אומרת הגמרא, לא סל כדעת, אך. דגמר, גאולה, גאולה מעבד עברי. יש לנו גזרה שווה, גאולה, גאולה מעבד עברי. בעבד עברי כתוב, מצא כדי גאולתו. עבד עברי שבא להשתחרר לפני השש שנים, כן, הרי בסוף השש שנים הוא משתחרר, הוא רוצה להשתחרר אחרי 3 שנים. אז מה הוא עושה? מחשבים, הוא נמכר ב-600 זוז, אז נשאר עוד 3 שנים, הוא משלם 300 זוז. אז גם שם יש את אותו סיפור, דתניה נמכר במנה והשביח ועמד על 200, הוא קיבל מנה, אבל כן, נמכר במנה, אבל אחרי זה הוא עכשיו שווה, טוב, כנראה תוך כדי עבודה, הוא התייעל, יש לו שרירים או משהו, הוא עכשיו שווה 200. אז עכשיו הוא בא לאדון, הוא רוצה לתת לאדון, אומר לו אדון, רגע, עכשיו אתה שווה יותר, אתה רוצה לקחת ממני 3 שנים של עבד ששווה יותר. אז אומרת התורה, לא, מחשבים לפי מנה, שנאמר מכסף מקנתו, אותו סכום שקיבלת בשעה שנמכרת.
לפי שאתה קנייה.
כפי שאתה קנייה. עכשיו, מה יהיה במקרה הפוך? נמכר ב-200 והכסיף ועמד על מנה, הפוך, הוא דווקא
לא
אכל, לא זה, אדון לא השקיע בו, לא משנה למה, הוא עכשיו שווה פחות. אז נגיד עכשיו, שהוא יגיד לו, טוב, תשלם לפי מה ש שעת המחירה. אז הוא אומר, מניין שאין מחשבים אלא ממנה, גם פה אני הולך לפי המחיר הנמוך, שנאמר כפי שנב. מה זה כפי שנב? כמו השנים שנשארו. אנחנו עושים חשבון, יש פה עבד ששווה מנה, נשארו 3 שנים, אז זה חצי מנה.
לפי זה, עבד עברי, יכול לעשות אחרי
סתם.
הוא פשוט יכול להחזיר את הגניבה. לא יודע, כאילו הרי, הוא שילם עליו, נכון? בוא נגיד שהוא קנה אותו ל6 שנים לאשתו. שילם לאשתו את הכסף.
כן, הוא שילם.
לפי 200 לשנה, אוקיי?
ואז הוא יעשה את עצמו.
לא יעשה את עצמו, הוא לא יוכל. זה לא יעשה את עצמו, הוא באמת לא יוכל.
הוא יכול להכריח אותו. האדון יכול להכריח אותו. עד כדי כך, הוא יכול להכריח אותו לאכול, הוא יכול להכריח אותו להתחתן עם שפחה. זה עוד יותר חמור. לא, אז אתה, אם הוא יכול להכרח אותו להתחתן עם שפחה ולהוליד לו ולדות שהם לא יהיו שלו אלא של האדון, אז קל וחומר שיכול להכרח אותו לאכול. סביר להניח. כמובן, כתוב שאסור להתאמר בו, אבל אם הוא מתנהג לא בסדר, אם הוא מזיק, ברור שאפשר. כן. אבל בוא נגיד שבאמת אפשר למצוא הרבה דרכים להערים ולעשות כל מיני פטנטים, אבל אנחנו קודם כל הולכים לפי, לא, רואים שהתורה מכוונת, רואים שהתורה מכוונת אותנו לדברים מאוד, כאילו כשיש איזה, זה לא רק שיש פה שני צדדים. יש פה גם איזשהו ערך. הערך הוא שהקרקע תישאר אצל בעל הנחלה. לכן התורה, חידשה את הדין הזה של יובל. זה דין מיוחד. לכן התורה חידשה את ההקלה בגאולה. להקל עליו, כדי שהוא יוכל לגאול. היא אפשרה לדודו, לבן דודו לגאול. זה גם דבר לא פשוט. מה זה לגאול? איפה שומענו דבר כזה? ששנתיים אחרי שאדם עושה עסקה, פתאום מישהו יכול להכריח אותו להחזיר את העסקה? אין דבר כזה. התורה לקחה את הערך הזה ששמו כל שבט יושב על נחלתו, ולפיו קבע את הדינים האלה. אותו דבר פה. עבד עברי, אנחנו לא רוצים שהוא ימשיך להיות עבד, כן? אנחנו יודעים שהוא הולך להירצע, מה אומרים לו? אוזן ששמע על הר סיני, זה לא טוב להיות עבד, אתה עבד של השם. אין ברירה. אבל אם נותנים לו את ההזדמנות, אז לכן מקילים עליו בכל דרך. בכל אופן, הגמרא עדיין מחפשת מקור, כלומר, לא תגיד את זה סתם מסברה. אז כתוב כפי שנב, כתוב מכסף מקנתו, אז אני אומר, תמיד אני הולך לכולה. ואין לי עבד עברי, אלא עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים, שנגאל, בידו אל עליונה. כאילו, הגמרא באמת חשבה, אולי כל הכולה הזאת היא נכונה, לא סתם בעבד שנמכר לישראל, אלא עבד שנמכר לגוי, כי הפסוק הזה כפי שנה, מכסף מקנתו, זה פסוק שמוזכר לגבי עבד, בפרשת בהר, מסופר שם גם על עבד שנמכר לגוי, ונמכר ל... גר תושב עמך או לעקר משפחת גר, ושם כתוב, כפי שנב. אז אולי דווקא שם הקלו כדי שיצא מהר מהגוי, אז הקלו כמה שיותר, אבל סתם אם נמכר ליהודי, לא נגיד את הכולה הזאת. ואת הגמרא, נמכר לישראל מניין, תלמוד לומר, שכיר שכיר לגזרה שווה. אז יש לנו פה שתי גזרות שוות. גזרה שווה ראשונה, מי נמכר לגוי לנמכר לישראל, שהולכים לכולה, לפי המחיר הנמוך. וגזרה שווה שנייה, מי עבד עברי, גאולה גאולה לשדה אחוזה. ששניהם כתוב המילה גאולה, תמיד נלך לכולה. אמר רבי, עכשיו עבד עברי בעצמו מאיפה יודעים? אז פה אמר רבי, הרי אני כבן עזי בשוקי טבריה. רש"י מסביר, זה מופיע בכמה מקומות בש"ס, רש"י מבאר שבן עזי היה, כידוע, תלמיד חכם, היה שקוע כל כולו בתורה, התחתן בגיל 40, אז הוא היה לפעמים הולך בשוק ואומר, כל מי שיש לו שאלה, הראש שלי צלול היום, כל מי שיש לו שאלות יבוא אליי. עכשיו יש לי, אני מוכן לענות לכל אחד. כן, יצא לשוק, זה היה הבן הזמנים שלו, כן, יצא מבית המדרש, הלך לעשות, ללכת לאיזה נופש באיזה, זה היה נופש שלו, ללכת לשוקי טבריה, מי שיש לו שאלות. אז הבאי מחכה את בן עזי, אומר, אני גם כמו בן עזי בשוקי טבריה, היום יש לי יום טוב, אני רוצה לשמוע. מי שיש לו שאלה שיבוא. אמר לה, אומר רבנן להבאי, מיכדה נקראי, כן? מיכדה איקה למדרשינו לכולה, לגבי עבד עברי, אפשר לדרוש לכולה, ואיקה למדרשינו לחומרה, ממיידה לכולה, אימא לחומרה, מאיפה אתה יודע שבעבד עברי הולכים תמיד לפי המחיר הנמוך? אולי הפוך, אולי הפוך, הרי שני פסוקים, מכסף מקנתו וכפי שנב. אומרת הגמרא, לא סל כדעתך, מדעקיל רחמנה אגבי, מצאנו שהתורה הקלה בעבד עברי. ולכן ההיגיון אומר שגם פה נקל. איפה מצאנו שהתורה הקלה? זה תניה, כי טוב לא ימח. ימח במאכל, ימח במשתה. הוא אוכל איתך על אותו שולחן. שלא אתה אוכל פת נקייה והוא אוכל פת כבר. אתה אוכל לחם לבן והוא אוכל לחם שחור. היום זה הפוך, אומרים שלחם מלא יותר, אבל... אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש. לא, אתה צריך לתת לו מה יין שאתה שותה. אתה ישן על גבי מוכין, איזה מזרון מרופד, והוא ישן על גבי קרקע. אלא אתה צריך לתת לו אותה דרגה. מכאן אמרו, הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. כן? זה לא כמו עבד כנעני, זה אתה לך, אתה נכנס לפרויקט. אתה צריך לדאוג לו, עד כדי כך תוספות בנסרת קידושין מבין, עכשיו בשם הירושלמי, מה יהיה אם יש לו רק קרית אחת, או מזרון אחד? צריך לתת לעבד, כי אחרת הוא עובר על כיתוב לא ימח.
לא מעודד...
נכון, אבל כנראה שעשו את זה לשם שמיים, לשקם את האנשים האלה שהיו צריכים את זה. גם עוזר. אז אומרת הגמרא... עכשיו, אז אם ככה, אם מצאתי שהתורה הקלה עליו, והתורה קרבה אותו, אז כנראה גם בנושא של הגאולה, של הפדיון עבד עברי, אם יש לי שני פסוקים, אני הולך לפי העיקרון הזה, ואני אלך לכולה, וממילא מפה אני אלמד את כל הגזרות שוות שראינו, שהולכים לכולה, לפי המחיר הנמוך. אומרת הגמרא, אז מה מצאת שהקלו עליו? אני אבוא, אני אראה לך שדווקא יש סיבה להחמיר על העבד העברי. אדרבה, נחמיר עליה מן רבי יוסי בן חנינא. יש סיבה להחמיר על עבד עברי. כי יש ברייתא של רבי יוסי בן חנינא, שהוא מתאר את ההשתלשלות של האירועים, עבירה גוררת עבירה. איך האדם הולך ומדרדר ולא עושה תשובה. כל פרשת בהר, רש"י בפרשת בהר מביא את זה, כל פרשת בהר, מתחילתה ועד סופה, זה הרבה מקרים, הרבה דינים, שלכאורה הקשר ביניהם הוא די מקרי, הכל קשור לנחלה וזה, אבל והמדרש, רבי יוסף בן חנינא, אומר שהכל זה השתלשלות של אותו, של אירוע אחד שהתחיל, כמו שנראה פה, בעבירה אחת, ומזה אדם מדרדר ומדרדר. מה אומר רבי יוסף בן חנינא? בואו כמה קשה אבקה של שביעית, כמו שיש אבק גזל, אבק לשון הרע, שגם אבק שביעית. מה זה אבק שביעית? אדם נושא ונותן פירות שביעית, זה כתוב לאוכלה, לאוכלה ולא לסחורה, אז הוא סוחר בפירות שביעית. זה מה שהפרשייה הראשונה בפרשת בהר. לסוף מוכרת מטלטליו, שנאמר, בשנת היובל הזאת השובי של אחוזתו, שזה בעצם שביעית ויובל. והוא זלזל בזה וסחר בפירות שביעית. מה כתוב אחר כך? הוא כתיב, וכי תמכרו ממכר לעם איתך, או כנו מיד עם איתך, הדבר הנקנה מיד ליד. מטלטלים, אתה נאלץ למכור מטלטלים, זה הדבר הראשון שקורה לך. תוספות פה שואל, בי אמר לי שמדברים פה דווקא על, 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 על האיסור הקל, אולי מדברים על איסור חמור, על חרישה וזריעה בשביעית, אז הוא אומר. כן, זה, מי אמר לרבי יוסי בן חנינא? אולי העבירה הראשונה היא באמת חמורה יותר, אולי מדובר פה על אדם שחרש וזרה, סדחה לא תזרה והוא כן זרה, וזה מה שכתוב שם בפסוקים. אז הוא אומר, תוספות, היות והדבר הבא בתור זה מחירה, כל הדברים פה קשורים למחירה, אז גם הראשון זה מחירה. הוא מחר פירות שביעית, אז עכשיו הוא ימכור את המטלטלים שלו. ילצים, הוא חשב שיעשה עסקאות, הנה, בבקשה, זה העסקאות שלך.
מידה כנגד
מידה. כן, מידה כנגד מידה. לא הרגיש, לא חזר בתשובה, לסוף מוכר את שדותיו, שנאמר וכי ימוך אחיך הוא מחר מאחוזתו, הוא נאלץ למכור קרקעות. לא בת לידו, לא התאושש, לא, כן, לא עשה תשובה, לסוף מוכר את ביתו, שנאמר ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, שזה הפרשייה הבאה שם. עכשיו הגמרא פה שואלת שאלה, מאמר מוסגר, מה ישנה אתם דקאמר לא הרגיש, ומה ישנה הכה דקאמר לא בת לידו? למה בתחנה הקודמת אמרנו לא הרגיש עד שמוכר מתלצדותיו, ופה אומרים לו בת לידו עד שמוכרת ביתו? אומרת הגמרא, כדי רבונה, ואמר רבונה, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו. אדם שעשה עבירה פעם אחת ושנה פעם שנייה, הותרה לו. הותרה לו סל כדעתך, מה עכשיו מותר לו לעשות את זה? אלא אימא נעשית לו כיתר. לא הכוונה שבאמת זה מותר לו, אלא מבחינת התודעה שלו הוא מרגיש כאילו הוא מותר, הוא כבר לא, כבר אין לו את ההתמודדות, הוא פעם פעמיים, זה גורם לו לדוש בעקביו ולהתרגל לדבר הזה. אז גם פה, בפעם הראשונה עוד הוא ככה, יש לו קצת נקיפות מצפון, מה קורה פה? הוא שם לב, פעם השנייה, אז, לא, אז כתוב לא הרגיש, כאילו, אמור להרגיש והוא לא מרגיש, בפעם השנייה זה כבר הותרה לו כזה, אז הוא אפילו לא שם לב. זה קורה כבר ככה אוטומטית. כמובן שזה לא אוטומטית לגמרי, אין דבר נעול בפני התשובה, הכוונה שיותר קשה לעשות תשובה בכזה מצב.
זה הרמב"ם אומר.
כן. מעכבים את התשובה, מקשה, אבל
זה לא. כשאתה עושה את העבירה, אז נעשה לו כיתר.
עכשיו יש פה קטע בסוגריים שהוא צריך להגיע אחר כך. אני אקרא מאחרי הסוגריים. לא בת לידו, כן, התחנה הבאה בתור, עד שמוכר את ביתו, אנחנו עדיין בברייתא של רבי יוסף בן חנינא. הוא נאלץ למכור את ביתו, שנאמר וכי ימכור איש את ביתו לעמה. שואלת הגמרא, ואף על גב דה ביתו באי עניין עלי תארי, כידוע, פרשת עמה העברייה נמצאת לא בפרשת בהר, אלא בפרשת משפטים בכלל. אז מה הכנסת את זה פה פתאום? ניחא לאיניש, נוח לו לאדם דליז בין ברתי ולא לייזיף בריביתא. כלומר, ברור לנו שלפני התחנה הבאה, שתכף נראה שהיא ללוות בריבית, ברור שיש, שהוא לפני כן יעדיף לי, נוח לו יותר למכור את ביתו לאמה, מאשר ללוות בריבית. למה? כן, למכור את ביתו לאמה, כנראה זה היה מקובל רק עד גיל לנאורים. דאילו, אתה מגרה ואז לה, שמה... היא מתחתנת, אז זה עוד יותר טוב, מוצא לה גם שידוך. הוא מקבל את הכסף בהתחלה. אז פה הגמרא משום מה משווה את זה, למה הוא מעדיף את זה? אפשר להגיד הוא מעדיף את זה פשוט, כי... ללוות בריבית, אני... בשני המקרים אתה מקבל כסף, בוא נגיד ככה. בשני המקרים קיבלת את ה... 10,000 שקל ביד. רק מה ההבדל? אתה בהלוואה בריבית, במחירת המעברייה מגרה ואז לה. כל הזמן אני חוסך את זה, כן? ואם אני ארצה לפדות אותה, אני אצטרך לשלם עכשיו רק 8,000, רק 9,000. עד שבסוף זה יהיה שלי לגמרי. ואילו אחה כמוספה ואז לה, לעומת זאת שאדם לווה בריבית 10,000 שקל, זה רק מוסיף והולך עוד 1,000 ועוד 1,000 ועוד 1,000. ממשיכה הברייתא, תחנה הבאה, לא באת לידו לסוף שמוכר את עצמו, שנאמר כי ימוך אחיך עמך ונמכר לך. ועכשיו הגמרא תגיד את הדברים הבאים במהירות, לא לך אלא לגר, שנאמר לגר, ולא לגר צדק אלא לגר תושב. גר תושב זה גוי בנוח ששומר שם מצוות בנוח וחי פה בארץ, שנאמר לגר תושב. תחנה הבאה, משפחת גר. זה העובד כוכבים, דהיינו גוי שהוא גם לא גר תושב, שהוא לא שומר שם מצוות בנוח. כשהוא אומר עולה עקר, משפחת גר, זה הנמכר ונעשה משרת לעבודת כוכבים עצמה. זה הדיוטה התחתונה, שהוא ממש הופך להיות משרת של עבודת כוכבים עצמה. לא כתוב שהוא עובד ממש עבודת כוכבים, אלא רק משרת, חוטב עצים ושואב מים.
מדרדר עד הסוף.
אז אם כן, כל הברייתא הזאת שמה הבאנו בשביל להראות שהעבד הזה, איך הוא נמכר לעבד? כי הוא התחיל עם פירות שביעית וכל הסיפור הזה. אז אם כן, דווקא יש סיבה להחמיר עליו ולא להקל עליו. אומרת הגמרא, עכשיו התשובה. אמר לה, אדרי קרא. מה זה זין פה? אדרי קרא, דתנא דבר רבי ישמעאל. הועיל והלך ומחר עצמו לעבודת כוכבים, אדחי אבן אחר הנופל. תלמוד לומר, גאולת עולם, מה זה? היוד הזה? תלמוד לומר, גאולה תהיה לא אחד מאחיו יגלנו. שזה הפסוק שכתוב שם על גול. גאולה תהיה לא אחד מאחיו יגלנו. דהיינו, כן מאפשרים לו גאולה, אני לא נגיד, די, הבן אדם הזה כבר נדרדר לדיוט התחתונה, אני תיאש ממנו, די, אין סיכוי, הוא כבר עבר כל כך הרבה דברים, ולא חזר בתשובה, אז מה עכשיו, אתה תיתן לו צ'אנס? לא, אין, לא, זה מושג ידוע, לא לדחות אבן אחר הנופל, כן, בחינוך הרבה פעמים. לפעמים זה מפתה, להגיד, טוב, נתייאש, נוציא אותו, נעיף אותו, ניקח אותו, נשלח אותו לרחוב. התורה מכוונת אותנו לא לעשות ככה. כן? גם אדם שהגיע להיות עבד לעבודת כוכבים עצמה, עדיין יש לו סיכוי. נותנים את הצ'אנס, גאולה תהיה לו אחד מרחב יגלנו. אז ממילא מה רואים? שהתורה בעצמה לא התייאשה ממנו, וממילא, נכון, הוא התחיל בחטא, אבל זה לא אומר שאני לא צריך להקל עליו, ולכן גם בפדיון אני כן יקל עליו, ואני לא התייאש ממנו. אומרת הגמרא, מי אמר? אימא, גאולה תהיה לו דלא להתאמע בעובדי כוכבים. זה שאפשרנו לו גאולה, בסדר, כדי שלא יתאמע לגמרי בעובדי כוכבים. אבל לפדות אותו מישראל, אולי נחמיר. ולעולם לעניין פדיונו נחמיר שישלם את המחיר הגבוה. אז לכן, אומרת הגמרא, באמת, באמת, כל מה שראינו עד עכשיו, אז אין לי הוכחה. נכון? מצד אחד יש התורה כן עליו, מצד שני אנחנו רואים שהוא חוטב, אולי כן צריך להחמיר עליו. בא רב נחמן בר יצחק מביא מקור חדש. אמר רב נחמן בר יצחק, כתיב, אם עוד רבות בשנים, הוא כתיב, ואם מעט נשאר בשנים. כן, כשהתורה מתארת איך לגאול את לפדות את העבד, אז כתוב, אם עוד רבות בשנים, לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו, ואם מעט נשאר בשנים, כפי שנה וישיב את גאולתו. מה זה רבות בשנים, מה זה ועת בשנים? וכי יש שנים מרובות ויש שנים מועטות. שנה זה שנה, כן? ככה הגמרא הבינה. רבות בשנים זה שנים, שנה שהיא שנה רבה. שנים מועטות, שנה שהיא שנה מעטה. שנה זה שנה. אלא מה? נתרבה כספו מכסף מקנתו. נתמעט כספו כפי שנה. כלומר, אם הכסף נתרבה כספו, דיינו הוא השביח. אז לכן אנחנו דורשים את זה בדיוק למקרה שלנו. נתרבה כספו, הערך שלו עלה, הוא נהיה שווה יותר. אז אני אומר, מכסף מקנתו, אני הולך לפי כסף המחירה הנמוך יותר. נתמעט כספו, לעומת זאת, אם הערך שלו ירד, כפי שנה, ואני הולך לפי מה השנים שנשארו, דיינו לפי הערך שלו עכשיו. מי, כן? אז פה כבר, אבל אנחנו יצחק מצא לנו מקור שאומר מתי, מתי מחיר גבוה, מתי מחיר נמוך. מתי, כן. מתי הולכים לפי כסף מקנתו, מתי כפי שנה. ואימה, מי אמר לך? ואימה, למה לא תסביר את הברייתא, את הפסוק אחרת? איך דעבד תרתי ופיישי ארבי, אם הוא עבד שנתיים ונשארו, פיישי זה נשארו, ארבע שנים, להתבלי ארבע, מכסף מקנתו. ואיך הדעבד ארבע ופיישי תרתי, להתבלי תרתי, כפי שנב, אולי נגיד שתלוי כמה שנים נשארו. כן? למה אתה נדחק לסביר דבר מוזר כזה רבות בשנים, הכוונה שהוא התרבה בשנים האלה? נגיד, שנים מרובות, נשארו עוד רבות שנים, נשארו ארבע שנים, אז כפי שנב, נשארו מעט, נשארו ואם מעט נשאר בשנים, מכסף מקנתו נשארו מעט, כפי שנב, אולי זה יהיה ההבדל. אם אני כבר לקראת הסוף, אני מעגל את זה, אני אלך לפי המחיר של הסוף. אם אני קרוב להתחלה, אני אלך לפי המחיר של ההתחלה. אם כן, נכתוב עם עוד רבות שנים. עם עוד רבות שנים, עם מעט שנים. מה זה עם רבות בשנים? מה זה הבית הזאת? מה היא בשנים? נתרבה כספו... נתרבה כספו בשנים מכסף מקנתו, נתמעט כספו בשנים כפי שנה. אז הגענו למסקנה באמת, כמו הדרשה הראשונה, שאם הערך שלו עלה, אני הולך לפי מחיר הקנייה הראשוני, אם הערך שלו ירד, אני הולך לפי המחיר העכשווי, כפי שנב. אמר רב יוסף, דרשינו רב נחמן, לאן נקראי כסיני, כי נתינתה מסיני. אז זהו, אז מי היה כתוב פה בהתחלה? רב נחמן בר יצחק. אז יש כאלה שגורסים מההתחלה רב נחמן. ויש כאלה שאומרים שהרשש פה מרבן, שסתם רב נחמן זה רב נחמן בר יצחק. אבל אנחנו רואים שפה הגיעו שזה רב נחמן. אומרת, הגמרא הלאה, לא ימכור ברחוק. אמרנו שאנחנו לא נותנים לו למכור שדה אחת בשביל לגאול שדה אחרת. מנה נעמילי, דתנו רבנן, והשיג הידו, יד עצמו, כתוב והשיג הידו, שהוא השיג את הכסף, ולא על ידי איזה אמצעי אחר. שלא ילווה ויגאל. את כל ארבעת הדברים שראינו במשנה, אפשר ללמוד מהפסוקים. דבר ראשון, והשיג הידו, יד עצמו, שלא ילווה ויגאל. אל תיקח הלוואות בשביל לגאול. הוא מצא פרט למצוי. מה הכוונה פרט למצוי? לא שדה שיש לך פה, שלא ימכור ברחוק, ויגאל בקרוב, ברב, ויגאל ביפה, שצריך שזה משהו שיגיע לך, לא איזה שדה אחת שכבר יש לך פה. כדי גאולתו, כן, זה המשך הפסוק, כדי גאולה הוא גואל, ואינו גואל החצאים. כדי גאולתו, שדה שלמה ולא חצי ורבע. אומרת הגמרא, למימרא דמצא השתא משמא, האם המילה מצא פירושה מה שמצוי, כן? הרי איך דרשנו? הוא מצא כדי גאולתו, מה שמצוי בידו עכשיו. ורמינו, הוא מצא פרט לממציא עצמו. מכאן אמר רבי אליעזר, אם שיצאה אבן מתחת ידו, הוציאה לה את ראשו וקיבלה, פטור. על מה? מצא מידי דעיתם מעיקר המשמע. הגמרא, הברייתא מדברת על הורג בשגגה. כי אבי שבור את ראו ביער לכתוב עצים. כן? ומצא את ראו ומת. כן? הגרזן אף ומצא את ראו ומת. דורשת הברייתא, הוא מצא פרט לממציא את עצמו. כלומר, אם פתאום הוא הופיע, הוא חטב לבד עצים. ואז פתאום הוא הגיח מאיזה מקום, אולי הקודם, ואז והגרזן, אחרי שאף הגרזן הזה, כבר לא יחשב הרגל של גרזן, זה יחשב אנוס. אז מה רואים? שהמילה מצא פירושה, מי שמצוי עכשיו, הוא מצא את רעהו שכבר נמצא פה. אז למה אצלנו דרשת, הוא מצא פרט לממציא עצמו? כן? מה דרשת אצלנו? הוא מצא פרט למשהו שמצוי עכשיו. דיינו, הוא צריך למצוא משהו חדש, משהו שלא היה, לא שדה שכבר הייתה. בדיוק הפוך, הוא מצא את רעהו ביער, זה אדם שכבר היה ביער ולא אדם שהמציא את עצמו. אז איך הגמרא על אותה מילה דורשים שתי משמעויות שונות, הפוכות בעצם. אמר רבא, אמר רבא זה לא מביל אותי. אחא מעניין הדקרא ואחא מעניין הדקרא. תלוי בהקשר. זה מעניין הפסוק וזה מעניין הפסוק. אחא דומיא דהשיגא ידו. מה השיגא ידו? דאשתא, אף מצא נמי דאשתא. הרי כתוב בגאולה והשיגא ידו. מה זה השיגא ידו? משהו חדש שלא היה קודם. אז גם מצא זה משהו חדש שלא היה קודם. והכה לגבי הורג בשגגה, דומיה דייר. מה יער? מילתא דאיתי מעיקר. הדבר שישנו מעיקר. הוא בא ליער, היער קיים. אף מצא, מילתא דאיתי מעיקר. גם מצא זה אדם ביער. אדם ביער, אדם והיער היו לפני שהוא התחיל לכתוב את העצים. הוא כבר שם. לכן, תלוי בהקשר. המילה מצא יכולה להתפרש משהו שכבר מצוי, משהו שהתמצא והגיע עכשיו. אומרת הגמרא, והקדש. אמרנו שהקדש זה הפוך. מניין מילי? מה? שבהקדש את כל הדברים האלה אפשר לעשות חצי וכל הדברים וללוות והכל. מניין מילי? המנחה זה בחצי? בסדר, אז רק נקרא את זה. מניין מילי דתנו רבנן, ואם גאול יגאל מלמד שלווה וגואל וגואל החצאים. כן, שם מדובר על השדה שהקדיש אותה, הוא יכול לגאול אותה גם בכל הצורות. אמר רבי שמעון, מה טעם? למה אפשר לעשות? לפי שמצינו במוכר שדה אחוזה שיפה כוחו או שיפה כוחו, התורה ייפתה את כוחו של מוכר שדה אחוזה. שאם הגיע יובל ולא נגאלה, חוזרת לבעלים ביובל. בכל זאת, למרות שהתורה נתנה לו את האופציה שהשדה חוזרת אליו, בכל זאת הוא רק כוחו שאינו לווה וגואל ואינו גואל לחצרים. אז החמרנו עליו לא לעשות את כל הפעולות האלה בגאולה. אבל מקדיש שדה אחוזה, הועיל שהוא רק כוחו, שאם הגיע יובל ולא נגלה, יוצא לכהנים, הרי אדם שהקדיש שדה אחוזה, היא לא חוזרת אליו ביובל, היא מגיעה לכהנים ביובל. אז כוחו הוא רע, יפה כוחו של הווה וגואל, וגואל לחצאים. כלומר, בעצם במילים אחרות, אם הקלנו על ה... אם השדה חוזרת ביובל, אז אני אומר, אני לא לחוץ על הגאולה, אני רוצה גאולה שלמה. שדה שלמה רק בצורה הכי טובה שלה. ומה זאת, בהקדש, שביובל היא לא יוצאת, אז אני מקל עליו מאוד לפדות אותה בכל הדרכים. תני חד על הווה וגואל וגואל לחצאים, ותני אידך, מדובר רש"י אומר על מקדיש, כן? אז ברייתא אחת אמרה שהמקדיש לווה וגואל וגואל לחצאים, ותניא אידך אינו לווה ואינו גואל החצאים. אז הסתירה, אומרת הגמרא, לא קשי הרבנן, הרבי שמעון. כלומר, באמת, יש פה דעה שהיא לא מופיעה. במשנה שלנו זה נאמר בשם רבי שמעון, אבל יש דעת חכמים שהם חולקים. והם חולקים והם סוברים שגם בהקדש הוא לא יכול לעשות את כל הדברים האלה. תוספות מסביר שלא מדובר פה על הקדש רגיל, אלא רק על השדה, על הבית בערי חומה. שבית בערי חומה נחלקו רבנן ורבי שמעון. אבל בזה כולם מסכימים, רבי שמעון בשדה אחוזה, שלא יכול לעשות את הדברים האלה, אלא רק גאולה שלמה.